שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, שבוע מבורך, מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן. מתחילים. מתחילים שבוע של קבלת החלטות נכונות. שבוע שנראה את הדברים נכון ונשים את הכוחות איפה שבאמת חשוב. וזה הנושא שלנו היום, איך מקבלים החלטות נכונות. חסידים מספרים, פעם ישבו שני האחים הגדולים והקדושים, רבי אלימלך ורבי זושה. רבי אלימלך מניז'נסק ורבי זושה מאניפולי. והאח הצעיר, רבי זושה, הרב הקדוש רבי זושה, שאל את אחיו הגדול, רבי אלימלך, מלך, איפה היית אז בחטא עץ הדעת? איך נתת לאדם הראשון לקחת את הפרי האסור? איך לא עצרת אותו? איך לא בלמת אותו? הרי מובא בכתבי האריזל, שכולנו, כל הנשמות כולן, כלולות בנשמת אדם הראשון. אדם הראשון הוא לא רק האדם הראשון, אלא גם האבא, המקור, היסוד, השורש של כל הנשמות בבריאה. האדם הראשון הוא בעצם הגרעין שמתוכו צמחנו כולנו. אז גם אתה רב מלך, גם אתה היית בתוך הנשמה הכללית של האדם הראשון. אז איך לא עצרת אותו? איך לא בלמת אותו? איך לא הזכרת לו מה יקרה עכשיו? זה הרי לא היה חטא, זה היה רצח. זה הרי הייתה שפיכת דם של כל ההיסטוריה כולה. אדם הראשון הביא לעולם את גזירת המוות, את גזירת הכיליון. לכן הוא גורש מגן עדן. כמו רוצח שמגורש, שמקבל גזירת גלות. אז איך אתה רב מלך, הקדוש והטהור, לא תפסת לו את הידיים שלא יחטא? ענה רב מלך, כך מספרים חסידים, רב זושה אחי האהוב, לא עצרתי לו את הידיים, כדי שנדע מה המחיר של עבירה, מה המשמעות של עבירה, כדי שנחשוף אחת ולתמיד את השקר הזה של היצר, ונגלה שמאחורי העטיפה, שנחמדו למראה, וטוב הפרי למאכל, ותאווהו לעיניים, שנגלה שמאחורי זה עומד שקר, עומדת אכזבה, עומדת אשליה אחת גדולה. אילו האדם לא היה אוכל מחטא עץ הדעת, אז בכל הדורות אנשים היו חושבים, מי יודע מה הפסדנו? מי יודע איזה טוב הסתתר שם מאחורי הפרי האסור? מי יודע איזה ידע, איזה השכלה, איזה תובנה גדולה מסתתרת מאחורי הפרי האסור? אז הוא אכל, והוא התנפץ. וכולם למדו אחת ולתמיד, שמאחורי הדמיון הזה, והעטיפה הנוצצת, ומה שנדמה כפרי אסור, שכולם רודפים אחריו, אין מאחורי זה שום דבר. הנאה אחת של רגע, שמאחורי זה אכזבה של אלפי אלפי שנים. מה שאדמור הזקן עושה כאן, בסוף פרק י' בתניה, זה לעשות באמת דבר שהוא מאוד מאוד חריג בכתבי החסידות בכלל. הנושא שנדבר עליו היום, הוא נושא שבשביל חסיד הוא אפילו לא רגיל. באמת, לא קל לי למסור את השיעור הזה, זה דרש ממני גם הכנה הרבה יותר גדולה מאשר שיעורים אחרים. חסיד לא מדבר על רע, לא עוסק בשלילה, ובוודאי לא עוסק בגריעות ובפחיתות של עצמים שיש בעולם הזה, של נבראים בעולם הזה. חסיד מעדיף לעסוק בטוב, להעיר, לדבר על המעלה, על הפוטנציאל, על הגדלות, ולא לעסוק בכלל בהפך, לא לראות את ההפך, לחיות חיים של שמחה ושל התקדמות. אבל כנראה שזה לא מספיק. כנראה שגם צריכים לנעוץ חור בבלון הזה של העבירה. מעת לעת, אולי לא כל יום ולא כל שעה, אבל מעת לעת, כשאדם מרגיש שיצרו באמת מתגבר עליו, צריכים להביט ישירות באשליה הזאת שנקראת עבירה, ולחשוב, רגע, אחרי מה רודפים? אחרי מה רודפים, ריבונו של עולם? כולם רוצים. כולם רוצים כסף, וזהב, וכבוד, ואוכל, ותאוות יותר נמוכות, כמו שנדבר עוד מעט. אבל אדם חכם, שהחכם עיניו בראשו, שלא רץ כמו כולם, אלא חי מהראש, צריך פעם לעצור ולהגיד, רגע, אולי הכל שקר, אולי הכל דמיון, אולי יצר הרע מסובב את כולנו בכחש. אז כאן בסוף פרק י' בתניה, רבנו הזקן נותן לנו עוד סוג אחד של התבוננות. היו לנו כבר כל כך הרבה התבוננויות בפרקים הקודמים, והיום עוד סוג אחד של התבוננות. דע, את השקר הזה של העבירה, לעומת האמת הנצחית של מצווה. תוריד רגע את העטיפה המרשרשת, את האור, האור המאיר שהעץ הרע צובע את התאוות של העולם הזה. ותחשוב רגע, מה זה באמת? מה זה באמת? אותן תאוות שפלות שכולם רודפים אחריהן, שכולם רצים אחריהן. מה זה? לאן זה הולך? כמה זה באמת שווה? בוא רגע נסתכל לתוכם של דברים, לגופם של דברים, ונגלה שהרדיפה אחרי העולם הזה, זה הטיפשות הכי גדולה, זה הבלוף הכי גדול שקיים. אחרי מה רודפים? אחרי מה משקיעים כל כך הרבה כסף? כדוגמה, רבינו הזקן מדבר על שתי התאוות הכי חמורות שיש. אלו התאוות הכי חזקות שיש, שהכי מבלבלות אדם, שאנשים משתגעים בשבילם. אבל מצד שני, אם הן כל כך חזקות, זה גם, אם כל כך רודפים אחריהם, זה גם מעיד שהן הכי מסוכנות. שהן בעצם מדרדרות את האדם יותר מכל תאווה אחרת. אדמור הזה כן מביא דוגמה לתאוות אישות ותאוות אכילה. למה דווקא שתי התאוות האלה? למה דווקא אותן הוא בוחר לנפץ? להציג אותן בשפלותן, בעליבותן, במה שהן באמת? חסידים אומרים, מביאים מהשל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש אומר ששתי התאוות האלו, תאוות אישות ותאוות אכילה, הן התאוות החמורות ביותר. כי הן יוצרות את האדם עצמו. התאוות האלו הן לא מעשה פרטי שנוגעות לאותו רגע, או שנוגעות למחשבה אחת, לדיבור אחד או למעשה אחד. אלא הן יוצרות את עצם קומת האדם. הן יוצרות את עצם המוחין ועצם המידות שיובילו לכל המחשבות, הדיבורים והמעשים שלנו אחר כך. תאוות האישות הרי יוצרת את האדם עצמו. וכמו שכבר דיברנו בפרק ב', האדם הוא תוצר של קידוש האדם, של קידוש האבא והאימא בשעת מעשה. ותאוות האכילה הופכת להיות דם ובשר כבשרו. אין דבר שמשפיע עלינו כמו האוכל שאנחנו אוכלים. למה כל כך חשוב לשים לב מה מכניסים לפה? אומרים, הגוף הוא לא פח זבל, תשים לב מה אתה מכניס לתוך הגוף שלך. כי אוכל הוא לא רק אוכל. אוכל הופך להיות אדם, והופך להיות הגידים, והופך להיות העצמות. כשאנחנו אוכלים לא טוב, מיד נהיה כאב בטן. האוכל משפיע מיד על החשיבה שלנו, על הריכוז שלנו, על האופי שלנו, על התשוקות שלנו, על התאוות שלנו. אומר השל"ה הקדוש, שתי התאוות האלה הן האדם עצמו. הן המעצבות והן המילדות את כל המעשים, הדיבורים והמחשבות אחר כך. ולכן אדמור הזקן בוחר לנעות צחור דווקא בבלון של שתי התאוות האלה, של שני העניינים האלה, ולשאול כל כך הרבה רצים וכל כך הרבה טועים, ואנשים מחריבים קריירות שלמות בגלל בלבול של רגע. אבל לפעמים כשאדם נמצא בתוך תאווה נוראה, הוא צריך לעצור ולהסתכל רגע, אחרי מה אני דוחף? מה יש שם? אחרי מה אני רודף? יש ביטוי קשה מאוד, ביטוי חריף מאוד, בגמרא מסכת שבת, אישה חמת מלאה צועה. אישה היא, כשאתה מסתכל רגע פנימה, רודפים ורודפים ורודפים, תעצור רגע. בסך הכל מדובר בבשר ועצמות, שבפנים יש הרבה לכלוך. זה נכון לגבי אישה, זה נכון לגבי גבר, זה נכון לגבי ילד, זה נכון לגבי ילדה, זה נכון לגבי מבוגר, ונכון לגבי מבוגרת. אנחנו רודפים אחרי אדם, אל תפתחו בנדיבים. רוצים להשיג כבוד מאדם, להשיג יוקרה מאדם, להשיג ערך מאדם, להשיג תשומת לב מאדם. אחרי מה אתה רודף? מדובר בשר, גידים ועצמות, שבפנים אין הרבה כבוד. בפנים אין הרבה ערך. אותו דבר ניקח את האוכל, תאוות האכילה. כמה אנשים משקיעים בתאוות האכילה? כמה, איך אומרים, הז'אנר, הספרות הכי נמכר בעולם, זה ספרי בישול. ומה אחר כך? ספרי דיאטה. כל החיים רודפים אחרי אוכל, ואחרי שאוכלים, רוצים לעשות דיאטה, רוצים להקיא את האוכל, מבינים לאן הוא הביא אותנו. אומר אדמור הזקן, תחשוב רגע, כמה משקיעים באוכל, כמה מחשבה, כמה אנשים משלמים על מסעדות, הולכים עד קצה העולם. מה מדובר? אחרי רגע זה הרי נכנס לתוך הגוף, והופך להיות רפש ופסולת, שאדם נגעל מזה, לא מוכן להסתכל על זה אפילו. צריכים להבין שהיצר הרע יוצר דמיון, יוצר אשליה מדברים שהם לא באמת בעלי ערך. וכל מה שאדם צריך, זה להכיר באמת, ולהגיד, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, להגיד, אני מאבד תאווה. מנגד, יש לי הרי אפשרות להשקיע בנצח. יש לי אפשרות להשקיע במשהו שימלא את הנפש, שימלא אותי ערכים, שימלא אותי מידות, ויהיה באמת שווה לעד ולנצח נצחים. עכשיו, מה, כל אדם בא ואומר, מאוד יפה התיאוריה, אבל אני נהנה בפה, אני לא נהנה בראש. מה זה יעזור לי מה שאני אחשוב בראש? אני אחשוב שהאוכל יהפוך להיות עוד רגע רימה והשפע. מה זה יעזור לי? זה לא יעזור לי שום דבר, אני נהנה בראש. אז סליחה, אני נהנה בפה. והפה, כשהפה אוכל גלידה, או אוכל משהו טעים, אז נהיה לו מתוק בפה. בלוטות הטעם נהנות. אז מה תעזור התיאוריה שאדמור הזקן מדבר לראש? כנראה שאדמור הזקן רומז. אגב, היום אנחנו מבינים את זה ככל שמתפתח הנושא של מדעי המוח. אנחנו יודעים היום דבר מדהים ועצום שהוא מאוד חשוב בחיים. אנחנו לא נהנים רק בפה. אנחנו נהנים הרבה מאוד בראש. יש משמעות רבה לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לגבי התאווה. אדם, הנאה, עונג, הוא לא רק עניין פיזיולוגי. אם זה מתוק, אם סוכר, אני נהנה. אם זה מלוח, אני לא נהנה. זה לא נכון. חלק משמעותי מאוד בעונג ובהנאה הוא גם פסיכולוגי. הוא גם תודעתי, הוא גם תובנתי, הוא גם מה שאני חושב לגבי העונג. מה שאני חושב על הדבר הזה. אם זה מאכל יקר שנוסעים הרבה בשביל להשיג אותו, אם זה מסעדה חשובה שעולה הרבה כסף כדי להיכנס אליה, כדי לקבל את המנה הזו, זה עצמו, ההנאה, הסיפור, אני מצטער שאני מדבר קצת בצורה בעמית, אבל אנחנו הרי רוצים פה בפרק הזה שהנפש הבעמית תבין. אז העובדה שכולם מדברים וכולם רצים אחרי המסעדה הזו, זה עצמו הופך את האוכל למשובח, הופך את האוכל לחשוב. לפני שאני אספר סיפור מדהים שממחיש את זה, אני רוצה להביא לזה שתי ראיות מחזל, הכל מתחיל מחזל, הכל מתחיל מהתורה. א', אנחנו קוראים בפרשת עקב את הביטויים הקשים שאנשים אמרו על המן, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. דיברו, קברות התאווה עכשיו קראנו. אנשים התבטאו כלפי המן, משה רבינו אומר, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. המן היה עינוי, המן היה סבל מתמשך. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. למה? המן היה לחם של נס, המן לא הותיר פסולת. במן טעמו כל טעם שרצו. מי שחשב דג היה דג, מי שחשב עוף היה עוף. מה פתאום? התבטאו על המן במילים קשות כאלו. וידוע, כי המן היה נראה אותו דבר. אולי חשבתי עוף וטעמתי עוף. חשבתי סוכריה וקיבלתי סוכריה. אבל זה תמיד היה נראה. כמו אותה פרוסת לחם, כמו אותה צפיחית בדבש, כמו אותו מרשמלו. ואנחנו לא נהנים רק מהפה. אנחנו נהנים מהעין, אנחנו נהנים מהדמיון, אנחנו נהנים מהריחות. אנחנו צריכים קומפלקס שלם שבונה את הדמיון, את האשליה הזו של התאווה. העונג יושב גם על סיפור, גם על מצב רוח, גם על מצב נפשי. הוא לא יושב רק על טעם, רק על בלוטות פיזיולוגיות. אז זאת ראיה ראשונה, הנה התורה אומרת. הטעם היה אותו טעם, אבל ההנאה לא הייתה אותה הנאה. כי לא היה סיפור סביב זה. לא הכינו את זה, ולא בישלו את זה, ולא עבדו על מתכונים. וזה לא פעם הצליח ופעם לא הצליח. לא הייתה שום גדלות בלהכיר את המתכון הזה. וזה היה נראה תמיד אותו דבר. אז סיפור לא היה, כשאין סיפור גם אין הנאה. ועוד ראיה שקרובה יותר לענייננו. כולנו מכירים את המשנה, שאיתה יוצא יהודי מן העולם הזה. הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך למקום אפר רימה ותולע. בעצם, הקביעה בן מעללל מציע לעשות את מה שרבינו הזקן מעתיק כאן והולך בעקבותיו. לנעוץ חור בבלון של העבירה. כולם רצים, כולם הם מתרוצצים, כולם משקיעים כסף, כולם רדופים. תעצור רגע, מי אתה בכלל? אתה עושה מעצמך כזה עניין? אתה בסך הכל טיפס רוחה. מה אתה עושה מעצמך עניין כל כך גדול? ולאן אתה רץ? למקום אפר עם מוות תולע? מכל זה לא יצא שום דבר. תולעים יישארו. אבל מה שמעניין, ועל זה המפרשים מדברים בעריכות, וזה מה שנוגע מאוד לתיאוריה הזו, שהקביעה בן מעללל מציע, ורבינו הזקן מציע כאן. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מה פירוש אין אתה בא לידי עבירה? לעבירה יש ידיים? שסוחבות אותך אליהם. ואין אתה בא לעבירה, ואין אתה בא למעשה עבירה. אין אתה בא להרהור עבירה. אבל מה פירוש ואין אתה בא לידי עבירה? מה הקשר בין עבירה לבין ידיים? אז יש מפרשים, הכוונה מלאכים, שאוחזים אחר כך חס ושלום באדם, ומאנישים אותו, לוקחים אותו לעולם ההוא. אבל יש פירוש שמובא בהרבה ספרים, גם אצל הפרשנים, ראיתי גם שהרבי מלובביץ' שביורים לפרקי אבות מביא את הרעיון הזה. וזה כל כך יפה וקרוב לענייננו. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אין אתה בא למחשבות, לתאוות, שהם מושכים אותך אל העבירה. העבירה היא לא רק איזושהי תאווה שמונחת על המדף. העבירה שולחת זרועות, שולחת ידיים ומושכות אותך אליה. מה זה הזרועות שמושכות אותנו אל העבירה? הדמיונות, האשליות, המחשבות האלה, מה שקורה בראש, עיקרה של העבירה. זה לא רק המעשה עצמו, אלא כל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו סביב זה, הרגשות שנולדים סביב זה. אומר לך הקביעה בן מעללל, הסתכל בשלושה דברים. תפעיל את המוח, אל תחיה את החיים רק במרוץ, רק במרוצה. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. אתה תהרוג את הידיים של העבירה. אם אתה באמת תחיה בעיני השכל, תעצור רגע ותחשוב, אחרי מה רצים? מה יש פה? הרי עוד דקה אני אסתכל על זה ויגיד, בשביל זה רצתי? לזה רצתי? היה משפיע חשוב מאוד בתומכי תמימים מהמשפיעים שעיצבו את עולם הישיבות החבדי. קראו לו הרב שלמה חיים קסלמן. יהודי עובד השם, עובד השם ברוחו, בנפשו, בנשמתו. יהודי שלא היה לו שיג ושיח עם העולם הזה. כולו חינוך, כולו גידול תלמידים לתפילה, לעבודה פנימית. והוא היה אומר בצחוק, הוא היה אומר בגיחוך. אינני יודע מאיפה בא לו המשל הזה, כי הוא באמת היה יהודי קדוש וטהור. אבל כך הוא אמר, כך הייתי שמצטטים בשמו. שהוא אמר, מה זה משחק כדורגל? אולי הוא הלך פעם בכפר חבד, וראה את הילדים משחקים בחצר של בית הכנסת, או בדשא, משחקים בפארק, משחקים עם כדור. הוא אומר, כל העולם הזה הוא כמו משחק כדורגל. רודפים, רודפים, רודפים אחרי הכדור, ואז כשנוגעים בו, בועטים אותו. דוחפים אותו. לא רוצים אותו. רגע, אם רדפת אחרי הכדור, אז תתפוס בו. לא, אתה רודף אחרי הכדור, ואז אתה בועט בו. הוא אומר, ככה זה העולם הזה, רודפים, 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 ואז כשמשיגים את מה שחיפשנו, אתה בועט בזה, אתה אומר, נו, בשביל זה רדפתי. זה לא מילא אותי, זה לא סיפק אותי, זה לא רומם אותי. אחרי זה רדפתי. אתה רודף ובסוף זורק. אומר לך, הקביעה בן מעללל, הסתכל בשלושה דברים. תסתכל, תחשוב, תתבונן, תעיין, ואין אתה בא לידי עבירה. לא רק שלא תרצה בעבירה, אלא לא תרצה ברצון לעבירה. אתה תהרוג את הידיים, את אותם זרועות חסונות שמושכות אותנו ומפילות אותנו. כי הרי עיקר החיים הם לא במעשה עצמו. עיקר החיים הם במחשבות לגבי המעשה. אז הבאנו לזה ראיות מן התורה, שהאדם לא נהנה רק רק בפה. האדם נהנה הרבה יותר מהדמיון. האדם נהנה הרבה יותר מהמחשבה, מהאשליה, מהפנטזיה סביב זה. ומילא באדמור הזקן ואומר, מעת לעת צריכים להיות אדם כזה שעוקר את עצם הרצון לרע. שפוגע בעצם התאווה, בעצם הדמיון, בעצם השקר, הבלוף שיוצר היצר סביב זה. ואמרתי שאני רוצה לספר על זה סיפור. לפני 15 שנה, בוקר, 7 בבוקר, תחנת רכבת בוושינגטון. עוברים אנשים רצים בבוקר לעמל יומם. זה רץ לבורסה, זה רץ למתפרה, וזה רץ למחשב. 7 בבוקר, אנשים רצים, תחנת רכבת. בצד, בתחנת הרכבת, יושב כנר, יושב גבר עם כינור, מנגן בכינור, פורט על מטרי הכינור, עם כובע מצחייה משוך על הפנים. כולם שמעו אותו, אף אחד לא הסתכל עליו. אנשים בודדים עצרו, זרקו כמה סנטים. אדם אחד זיהה מי מסתתר מאחורי המצחייה והשאיר $20. אבל יותר מ1,000 איש, 1,100 איש עברו לפניו, אף אחד לא זיהה. אף אחד לא הכיר, אף אחד לא הרגיש בפלא שמתרחש כאן. וזה רק סנט או שניים. בסוף היום הוא ספר $20 ועוד $12 שזרקו אנשים שעברו שם. אחרי 3/4 שעה, הוא אסף מבויש את הכסף והכניס את הכינור לתיק. מי הוא היה? הכנר היהודי יהושע בל. יהושע בל, אחד הכנרים הגדולים עלי אדמות. יהושע בל מרוויח $1,000 לדקת קונצרט. כרטיס לקונצרט שלו עולה $100. אנשים מחכים חודשים בתור להשיג כרטיס לקונצרט שלו. הכינור שהוא פרט עליו, זה כינור סטרדיבריוס מהמאה ה-18, מלפני 300 שנה, שעולה $3.5 מיליון. כשאנשים יושבים בקונצרט שלו, הם מחושפים. לא שהם לא עונים לטלפון, הם משאירים את הטלפון באוטו, כדי ששום רטט לא ישיח את דעתם מההנאה השמימית של הנגינה של יהושע בל. וכאן הם עברו על ידו בחינם, ואף אחד אפילו לא הסיט את העין. איך זה ייתכן? זה אותו כינור, זאת אותה נגינה. התשובה היא שחלק גדול מההנאה שלנו נמצא בראש, לא בפה. חלק גדול מההנאה שלנו נמצא בסיפור שאנחנו מספרים על זה. וכשאתה לא יודע שאתה יושב בקונצרט, ואתה לא יודע שזה יהושע בל, ולא שילמת $400 בשביל לזכות לשבת בהיכל התרבות ולשמוע את הנגינה המהממת הזו, אז זאת לא טענה. זה לא אותו רעש, זה לא אותה חוויה. נחזור לענייננו, אומר לך עקביה בן מהללאל, הסתכל בשלושה דברים. ובעד מור הזקן ואומר, בוא נחשוף את השיטות של היצר הרע. ונכיר בשקר הזה, בבלוף הזה, שמה שכולם רצים, עוד שתי דקות אנחנו נבוא ונגיד, על זה, בשביל זה השקעתי כל כך הרבה כוחות. חסידים אומרים, שפעם הגיע יהודי עם הבן שלו למקווה, והבן לא רוצה להיכנס, אולי זה לפני בר מצווה, הוא רוצה להרגיל את הבן, חינוך, שמלפני הנחת תפילין ראשונה, שיתבול במקווה. הבן לא רוצה, המים חמים מדי, קרים מדי, לא נעים לו. בסוף הבן לקח אומץ ונכנס. כשהוא יוצא החוצה, הוא אומר, הוא נהנה. אומר האבא לבן שלו, אתה רואה, זה ההבדל בין עבירה למצווה. עבירה, לפניה אומרים, אחריה אומרים, אוי אוי אוי. מצווה, לפניה אומרים, אוי אוי אוי, אין לי חשק. אחריה אומרים, זה ממלא אותך מבפנים. כל הערך של העבירה, כל הכוח של העבירה, זה בהשתיה סביבה. אבל ברגע שהשגת אותה, אתה רק אומר, וואו, בשביל זה הכל. להפך, אתה מרגיש מרוקן. אומר אדמור הזקן, אז למה לעבור את זה? תחשוב את זה קודם. תסתכל על הדברים כפי שהם, ותבין, אחרי מה רודפים, אחרי מי רודפים. זה הרי עוד רגע יהפוך להיות רפש ופסולת, ואף אחד לא יסתכל על זה שום דבר. זה זמני בעצם מהותו. אני רוצה לחזק את העניין הזה, שהחלק גדול מהחוויה של העבירה נמצא בדמיון סביבה, ולכן הטיפול בדמיון הוא כל כך חשוב. הראיה הכי טובה לדברי רבינו הזקן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה היצר הרע. מאויבי תחכמני. בואו נראה מה השיטות שבהן הוא מוכר לנו מעשה איסור. שבהן הוא משכנע אותנו לטעות. שבהן הוא משכנע אותנו למעוד. ומהשיטות שלו נדע מה צריך לעשות ההפך. מה השיטה הכי גדולה של היצר הרע למכור לנו אשליה? איך עובד כל עולם הפרסום? מה גורם לאנשים לקחת כל כך הרבה הלוואות ולשעבד את החיים שלהם ולעשות דברים שהם כל החיים התחרטו רק בשביל להרוויח עוד איזה חופשה, עוד אוטו, עוד בית, עוד איזה הנאה, עוד איזה מכשיר שהם לא צריכים. בשביל מה? מה הסיבה? מה גורם לנו לעשות את הטעויות האלה? הטעם? לא, עוד לא טעמנו את הטעם של הדברים, עוד לא קנינו אותם. האשליה, הפרסומת, איך עובד עולם הפרסום? עולם הפרסום מנפח את הסיפור. יוצר סיפור סביב הקנייה. הם לא יראו לנו מכונית שעומדת ברחוב שמביאה אותך מהבית לכולל וחזור. עוטפים את המכונית בניירות מרשרשים. אינני יודע, אני מצטער שוב שאני מביא פה דוגמאות נמוכות, אני לא פרסומאי גדול, אבל בכל אופן, אנחנו הרי בתוך עמנו, אנחנו יושבים, אנחנו קונים לשבת כל אחד את האלון האהוב עליו, ואנחנו רואים מה קורה שם. ומראים לך מכונית שנוסעת בכבישים, מטפסת על הרים, יוצרת איזשהו דמיון של כוח, של הצלחה, של צבירת נכסים, של כבוד, של מעמד. זאת אומרת, מי שיודע הכי טוב את הכוח של הדמיון, את הכוח של ההסתכל בשלושה דברים, לא רק תחיה בעולם, אלא הסתכל, הכוח של ההסתכל הזה, מי שיודע הכי טוב זה היצר רע. הוא הראיה הכי טובה שאנחנו לא רק נהנים בפה. אנחנו נהנים מהידי עבירה, מהידיים שאוחזות אותנו למשוך אותנו לשם. ראיתי פעם פרשנות מיוחדת במינה, לאחת הגמרות המפורסמות והמיוחדות במינה. הסיפור של רבא בר בר חנה. הגמרה במסכת בבא בתרא מספרת על מסעותיו של רבא בר בר חנה. איך שהוא מסתובב בעולם ורואה תופעות שלא מדרך הטבע. איים שמתהפכים, ערים שמתהפכים, יצורים ענקיים שבאים והולכים. יש הרבה במפרשים דיון, האם הדברים היו באמת בפועל, או שאלו רק משלים, שהיו דרכים של רבא בר בר חנה להעביר מסרים. כך או כך, אחד הסיפורים, שיש שם דף עין ג' עין ד' במסכת בבא בתרא, הגמרא מספרת על שרבא בר בר חנה באחת המסעות שלו, פוגש את יורדי הים, והוא שואל את יורדי הים, הגלים שמטביעים את הספינה, איך הם נראים? אומרים לו יורדי הים, הגל שמטביע את הספינה נראה כמו זוהר של אש בראשו. הוא נראה כמו איזושהי הילה של אש בראשו. זה הגל שמטביע את הספינה. כך מספר רבא בר בר חנה. שקוף שיש פה דרשה. שקוף שיש פה אגדה. שיש פה איזשהו מסר רב משמעות שרבא בר בר חנה רוצה להעביר דרך הסיפור הזה. מה הוא שואל? מה הפירוש? הגל שמטביע את הספינה, איך הוא נראה? הגל שמטביע את הספינה נראה כמו כל הגלים האחרים. הוא פשוט יותר גבוה. הוא פשוט יותר חזק. הוא פשוט יותר סוער. מה פירוש איך הוא נראה? ילך רבור ברחנה ביום שישי לים, ויראה איך נראה הים, ככה בדיוק נראה ים שקט וים רועש, וגל שמטביע את הספינה. ב', כמו זוהר של אש בראשו, ראינו גלים. אף פעם לא ראינו שיש מעליהם עילה של אש ועילה של אור. מה הוא שאל ומה הם ענו לו? מובא בספרים. הוא שואל אותם את השאלה הנצחית. למה אנשים נופלים? למה אנשים עושים טעויות? איך זה קורה שהאדם בונה קריירה, עמל חיים, הופך להיות האדם המפורסם והמוכר ביותר, מוותר על כל כך הרבה, על ימים, על לילות, על הכל, בשביל להגיע לאיזושהי נקודה, להגיע לאיזשהו כבוד, לאיזשהו מעמד, ואז ברגע אחד, הורג הכל, בגלל תאווה אחת, בגלל שטות אחת, בגלל איזושהי תשוקה שהוא לא יכול לעמוד בה. שואל רבא בר בר חנה, הגל שמטביע את הספינה, איך הוא נראה? מה יצר הרע אומר לו? מה יצר הרע? איך יצר הרע לוקח אדם שהוא גדול העולם, ומתיח אותו בקרקע, הופך אותו לעין ואפר, לרימה ותולעה? איך הוא עושה את זה? ענו לו יורדי הים, לגל הזה, הוא נראה כמו זוהר של אש בראשו. היצר הרע צובע את העבירה, עם איזושהי אשליה. איזושהי אשליה של אש, איזושהי אשליה של אור, איזושהי אשליה של כוח, שנותנת לדברים איזשהו מעטה של דמיון שהאדם לא יכול לשלוט בו. ללמד אותך שהאדם לא חותם מהפה, מהבלוטות של הטעם. האדם חותה מהדמיון. האדם חותה מהמחשבות שהוא בונה לעצמו, מהסיפור שהוא בונה לעצמו סביב הדבר עצמו. ולכן אומר אדמור הזקן, בואו נוחז בשור בקרניו, ובואו נסתכל לדברים בעיניים, בואו ננפץ את הבלון הזה שיוצר היצר. ואם הוא מדמיין ויוצר אשליות ודמיונות, בואו נעשה אנחנו את ההפך, ונביט בדברים כפי שהם. מהו האדם? אל תפתחו בנדיבים. בבן אדם שאין לו תשוע. כולם רצים, כולם מתרוצצים, כולם מבקשים כבוד, כולם מבקשים מעמד, כולם מבקשים תשומת לב. מי הוא האדם הזה שאתה כל כך הרבה עסוק בו? מה הוא יכול לתת לך? חמת מלא צורה. חבית של בשר, גידים ועצמות. גמרא אומרת, מסכת סנהדרין, שהקיסר שאל פעם את רבן גמליאל, למה הקדוש ברוך הוא הרדים את אדם הראשון, כשלקח ממנו את חווה, כשלקח ממנו את הצלע לברוא את חווה, למה הוא הרדים אותה? היא חלק ממנו, היא הוא עצמו. אז שיראה, מה יש להסתיר, מה הסוד פה? אמר רבן גמליאל, בדיוק את הנקודה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. כי אם היה רואה שהיא חתיכת בשר בסך הכל, אם היה רואה מאיפה היא יוצאת ממנו, הייתה מתגנה בעיניו. לעולם לא היה יכול, לא היה, הייתה נעקרת המשיכה הזו, שגורמת להולדת ילדים וכו'. איך אנחנו יודעים על, להבדיל, אדם שעובד בפיצה, או להבדיל, אני מצטער על הדוגמה הגסה, אדם שעובד במשחטה, אדם שעובד במקום ליצור בשר, הוא לא יכול לאכול בשר. הוא יודע איך זה נראה, הוא יודע איך מייצרים את זה, הוא יודע מאיפה זה בא. אומר אדמור הזקן, מעט לעט, למרות שאין זו דרך החסידות, אבל מעט לעט, צריך אדם לעצור, ולנפץ את הרדיפה הזו, לנפץ את המקום שכולם רצים אחריו, ולחשוב לאן זה הולך, מה זה הדבר הגדול הזה, לאן זה מוביל אותי. ואם עד עכשיו דיברנו רק בלשון שלילית, אז עכשיו, אם עד עכשיו דיברנו בלשון שלילית, צריכים לדבר גם בצד החיובי. אדמור הזקן לא ישאיר את ההתבוננות רק בצד השלילי, אלא בוודאי יאמר, צריך גם לחשוב מנגד על הצד ההופכי, על הפוטנציאל של מצווה, על הכוח של מצווה, לאן מצווה תוביל אותנו. אם עבירה היא הנאה של רגע, שאחר כך אני אתרוקן כמו בלון ויגיד, בשביל זה רדפתי. הרי מצווה היא רק הולכת ומתנפחת והולכת וגדלה, וככל שהיא מהנה באותה שעה, כך לעדי עד ולדורי דורות, הערך שלה רק הולך וגדל. אז הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, זה לא רק השכר, אלא גם את הערך העצמי של הדברים. מצד אחד, איך שפה יש לי בלון שכל כוחו הוא לרגע אחד. ומצד שני, פה יש לי מעשה, שאולי אנשים לא רודפים אחריו. מישהו פעם אמר ביטוי, מה ההבדל בין רב לאיש מחירות? איש מחירות מוכר לך משהו שאתה רוצה ולא צריך. ורב מוכר לך משהו שאתה צריך ולא רוצה. מנגד עומד מעשה מצווה. עומדת הנחת תפילין, עומד לימוד תורה, עומדת שמירת שבת, שאולי נראית לרגע כסחורה שאין עליה קופצי. אבל ברגע שאתה מכניס את זה לתוכך, אתה הרי מתמלא ומתמלא ערך, ולא רוצה לעזוב את זה לעולם. אני רוצה לספר סיפור, לסיים בסיפור מופלא. מה הפירוש? הכוח של מעשה מצווה, שאולי באותו רגע הוא לא נראה כל כך גדול, אבל עדי עד הוא נותן השפעה ונותן נותן תועלת ונותן ערך שאין דרך לתאר אותה לעד ולדורי דורות. יש יהודי בארצות הברית, רב ברוב הדיל בניו ג'רזי, שקוראים לו סטיבן אמון. אני לא מכיר אותו, אבל שמעתי את הסיפור הזה ממנו, יש קטע וידאו שהוא מספר את הסיפור בפיו. לאשתו הרבנית יש יורצייט בערב ראש השנה. הם גרים בדיל בניו ג'רזי, ולאשתו, לאימא שלה, לחמותו יש יורצייט כל שנה בערב ראש השנה. וביום הלחוץ והתזזיתי הזה, כשכל יהודי רץ ממקום למקום להספיק את התפילה ואת הסליחות ואת האתרת נדרים וכל ההכנות לחג, הם גם צריכים לנסוע מניו ג'רזי לניו יורק, לסטטן איילנד, לעלות על הקבר של האיש, של החמות, של האימא. שנה אחת הם היו באמצע חודש אלול בניו יורק, והאישה אומרת לבעלה, תראה, אנחנו כבר פה, אז בואו נקדים ונעלה היום לקבר של אימא. כל שנה כל כך לחוץ, כל הפקקים, מניו יורק לניו ג'רזי, מי שמכיר, הגשרים והמנהרות, כבישים ענקיים, אבל מלאי מכוניות, זה נסיעה שיכולה בלי פקקים לקחת שעה, עם פקקים היא לוקחת 4 שעות. אז ערב חג עם כל הלחץ, אנחנו כבר פה, נעלה היום. טוב, הם נכנסו לבית העלמין 2 בצהריים, אמצע אלול, אמצע אוגוסט. מי שיודע, בניו יורק יש דת החופש, הדת הכי מקודשת, זה הדת של החופש. באוגוסט אף אחד לא נמצא בעיר. Not in town, אף אחד לא בעיר. כולם נוסעים להרים, כולם נוסעים לטייל. העיר ריקה, אם העיר ריקה, בוודאי שבית העלמין ריק. הם נמצאים שם בבית העלמין היהודי בסטטן איילנד, לבד, שמש 40 מעלות, לבד, אין נפש חיה. נו, קדיש מי מדבר, אבל לפחות הם עמדו וקראו כמה פרקי תהילים, וביקשו סליחה מאמא, שהשנה הם לא יספיקו להיות פה ממש, בערב ראש השנה. פתאום הם שומעים טרקטור מאחוריהם, הם מסתובבים, טרקטורון קטן, כדרכם של בתי עלמין, בוודאי בחוץ לארץ, שקוברים עם הארון, אז צריכים לשאת את הארון. אז טרקטור קטן מוביל ארון קבורה, ולידו, מעבר לנהג הטרקטור, איש ואישה. מה זה? מבינים שמובילים אדם לקבורה. סטיבן החרט, להוביל אדם לקבורה בלי שיהיה מניין, בלי קדש להיפרד, אין מלווים אפילו. מה זה בן ובת? מת מצווה ממש. הוא שואל מה מדובר? אמרו כן, זה אדם בלי משפחה, רק בן ובת, זה מה שהגיעו. הוא הלך והתרוצץ ואיכשהו, ועשה טלפונים, וסחב אנשים מחבר קדישה, להשיג קדיש, למת מצווה הזה, שילך מהעולם עם קדיש. נו, אחרי שקדיש וכולם התפזרו, גם הבן והבת מוצאים את המפתחות מהכיסים ומתרחקים. הוא שואל על אתם מתרחקים, חוזרים למכוניות. רגע, עוד לא קברו את אבא. הם אומרים בסדר, זה החבר קדיש שיעשו, הם יודעים את המלאכה. הוא נותר לבד עם הנהג של הטרקטור, 2 אנשים. הוא לא מסוגל לעזוב את המקום, הוא פשט את הז'קט ופשט את העניבה, והרים את השרבולים של החולצה, ובמשך 1.5 שעות, הוציא את האפר והכניס את האפר, לקבור את האדם הזה שלפחות יהיו 2 שיפרדו ממנו. לפני שהוא הולך, הוא מסתכל על השלט שהותיר הנהג של החברה קדישה. הוא קולט את השם של אותו אדם. הוא חוזר לאוטו, 4-5 בערב, שיא הפקקים, יש להם עכשיו 3-4 שעות עד ההגעה הביתה לניו ג'רזי. ונכנס לו לראש איזשהו שיגרון שהוא רוצה לברר מי היה האדם הזה. בכל אופן, הוא עבד בשבילו 1-2 שעות בחום, 40 מעלות. מי הוא, מי הוא? אז הוא מתחיל להרים טלפונים לרבני קהילות פה בסביבה, אם הם יודעים מי האדם הזה, אף אחד לא מכיר. עד שהוא מגיע הביתה, עלה לו רעיון. 40 שנה קודם, הוא למד בישיבת נר ישראל, נר ישראל, הישיבה הגדולה בבולטימור. מהישיבות המרכזיות החשובות בארצות הברית החרדית. כמו תורה ודעת, כמו לייקווד, כמו חיים ברלין, הישיבות החשובות. הוא למד 40 שנה קודם בבולטימור, והוא אומר שם יש ראש ישיבה, או המנהל של הישיבה, נדמה לי נויברגר. אני ארים אליו טלפון, יהודי מבוגר שמכיר, שעשה שידוכים, שמכיר את המשפחות, אולי הוא מכיר את השם. הוא מרים טלפון לנויברגר ואומר, שלום, כאן סטיבן אמון, למדתי אצלכם לפני 40 שנה, אולי אתה מכיר את השם הזה והזה. הוא אומר, מצלצל לי השם, אני אבדוק. אחרי כמה שעות הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, סטיבן אמון, אתה מכיר את האדם שקברת יותר טוב ממני? הוא מספר לו סיפור. הוא אומר לו, באת לישיבה לפני 40 שנה, כך אומר הרמן נויברגר, אומר לרב הזה, לרב אמון. אתה באת לישיבה לפני 40 שנה, ילד צעיר מסיאטל, ילד שמנת, עשיר. אבא צייד אותך בכסף, בדמי כיס. אבא נתן כרטיס אשראי, הוראת קבע לכל השנה, $2,000 שכר לימוד לחודש. הכל בסדר, 3 כרטיסי טיסה לחזור הביתה. בחגים, בחנוכה, בפורים. אבל אחרי חודש, בערב החגים, אבא התקשר אליי. ואבא אמר לי, הרב נויברגר, לא נעים לי, אבל הפסדתי את הכסף. אני מבקש ממך שתבטל את ההוראת קבע. השכר לימוד לא ירד. אם אתה תכניס $2,000 בעשירי לחודש, הבנק ידחה את החיוב. אני אומר לאבא, צר לי, אבל מה אני אעשה עם הילד? מי ישלם שכר לימוד? פה אין השתתפות מהמדינה. פה הכל זה על חשבוננו. מי ישלם את המיטה, מי ישלם את המחנכים, מי ישלם את האוכל? אבא אמר, אני מצטער, אני לא מסוגל להתקשר לילד שלי. תקרא לו ותגיד לו שיחזור הביתה. אני ישבתי במשרד, אומר הרמן נויברגר, חשבתי איך אני אקרא לילד בן 14, שמצא חברים, שנמצא בחודש אלול, שמתחיל לטפס בדרך העולה בתקן, ואני אגיד לו, תחזור הביתה לסיאטל, כי לאבא שלך אין כסף לשלם. אנחנו בסדום? אמרתי, אני לא אעשה לך את זה. התקשרתי לתומכים של הישיבה ושאלתי מי מוכן לקחת עליך שכר לימוד לשלוש שנים. היהודי שתמנת, זה היהודי ששילם עליך שכר לימוד מתן בסתר. אף אחד בעולם לא ידע את זה עד עכשיו, חוץ ממני. זה היהודי שתמנת היום באדמה. כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. כשכולם שוכחים, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. אומר לך אדמור הזקן, תחשוב על ההבדל. פה יש דבר שכל העולם רודף אחריו, אבל הערך שלו רגעי, עוד רגע הוא התפוצץ כלא היה. מצד שני יש דבר שלא הרבה רודפים אחריו, אבל הערך שלו נצחי לעד ולעולמי עולמים. מה שווה יותר? הסתכל בשלושה דברים. לפעמים צריכים לחיות מהראש, וצריכים קצת להסתכל על דברים יותר בעומק ויותר ברצינות. שיהיה לנו בהצלחה, בריאות, אריכות ימים, ובשורות טובות אצל כולם.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.